יום שלישי, פרשת כיסיסו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים, יהלומים מגדולי ישראל, גודל כבוד הבריס, על מעשה שקרה בליל פורים לפני כמה שנים, ומאור נגרח קנבסקי שליטה. הגיע אדם אחד, הביא את השקית של קונדיטוריה, עם כמה, שתיים, שלוש בורקסים, עוגיות, משהו שהמראה היה מאוד דלוב, לא מכובד בלשון עדינה. הניח את השקית לפני רבנו, אמר שזה ביקור משבילו, ביקש ברוכה. רב חיים בירך אותו. אחרי זה אחד הנוכחים החזיר לאותו אדם את השקית. רב חיים שם לב לזה שהחזירו את השקית, הוא לא אמר כלום בהתחלה, אבל אחרי זה הוא אמר, למה החזרת לו? אדם מביא מתנה, לא מחזירים לו את זה. תקרא לו, תקרא לו מיד. רצו לחפש אותו, לא מצאו אותו. אבל רב חיים אומר שלא אמשיך לעשות כלום ולקבל קהל עד שימצאו אותו ויחזירו אותו. בסוף מצאו אותו שם באיזה פינת רחוב למטה, קראו לו בחזרה. רב חיים קיבל אותו במאור פנים, קיבל ממנו שוב את השקית וברך אותו בצורה בלבביות מיוחדת. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים דברים שבלב. הרב ישראל וייס, אחרי שסיימנו את תשעת הפרקים הראשונים של מסכת פסוחים, אפשר כבר לדבר על זה בכל אום. למדנו סדר קודשים, נכון? מסכת פסוחים, הוא אומר, מסכת פסוחים מסודרת בש"ס, יחד עם מסכתות, שאר המסכתות שבסדר מועד. אבל אחוז נכבד מאוד, אחוז נכבד מאוד מהמסכת, עוסק בענייני קודשים. סדר הקורבן זה קורבנס, דמי תמורה, מעילה, קורבן שלא נשחט שלא לשמור, ועוד ועוד הרבה דינים שהם קיימים בסדר קודשים לכאורה. באמת רבים כבר התקשו, מה היו צריכים לקמת המצח, לחרות בו חרצים עמוקים יותר מהרגיל. אבל מה, כולנו עברנו את המסכת הזאת בסד ישמעאל. מעטים הלומדים שנשאו מסכת פסוחים ביחס למסכתות אחרות, למרות שמקפלת בתוכה מושגים חדשים שלא הורגלנו להם בלימודים הרגילים בישיבה. ועכשיו נשאר לנו פרק ארבע פסוחים, והפרק שיותר נלמד במסכת פסוחים, פרק שרבים רבים לומדים כל שנה לקראת חג הפסח כדי להתכונן כראוי לליל הסדר. אבל גם זה הזמן, זה גם הזמן להתבונן, להסתכל אחורה וללמוד לקח חשוב מהדפים של החודשים האחרונים. אם מסכת פסוחים הייתה מסודר בסדר קודשים, סביר להניח שרבים היו נושכים במהלך הלימוד שלה, כי הרי קודשים זה קשה, לא לכל אחד, רק יחידי סגולה. ובכל זאת, בסייעתא דשמיא, הצלחנו. כי זה סדר מועד. זה בושה לי קשה לי במסכת סדר מועד. שמעתי על מישהו שנשאר ללמוד אפרים במסכת טניס ומגילה, במסכתות הקלות, אוי לאוזניים שכך שמות. במילים אחרות, אומר הרב וייס, אנחנו מצפים מעצמנו להצליח, כשאנחנו סבורים שכל הסובבים מאיתנו מצפים שנצליח. באמת נצליח. אבל עד שמלכתחילה ניגשים ללמוד מסכת עם הרגשה שהיא קשה יותר, זה לא בטוח שנצליח לסיים אותה עד הסוף וגם להבין את הכל, אז הסיכוי שניגש אלו גדול מאוד, גדול הרבה יותר. וזה לקח שחשוב מאוד לזכור אותו כשנגיע לסוד הקודשים. חשוב מאוד לזכור אותו אפילו מסכת שקולים שבאה לי מצווה, שלמרות ששייכת לירושלמי, אפשר בהחלט ללמוד אותה, ורבים הצליחו לסיים אותה בלי שום קושי מיוחד. מושגים חדשים על שונות לא מוכרים, צורת הלימוד קצת שונה, אבל מה, זה חלק מתורת השם. תורה לא בשמיים היא, הפיכו בלבב חולה עשה איתה. ללמוד את התורה כולה על כל חלקיה. זה מסר חשוב שנזכור, שחשוב לזכור גם את חיים אחרים בחיים. אבל זה כבר מסר למאמר אחר. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי, סיפור שהסיר לאחרונה את אשדוד, ובא בגיליון מקדישוך בקינת אירו. הסיפור פרסם על ידי רב מאיר אקר, הוא יושב ראש ארגון נכין, הוא שמע פה מבעל המייסה, הוא סיפר שהוא נסע לאשדוד, השתדר בבר מצווה של יתום, אחד מחניכי בנינו, מגיע לשמחה, הוא רואה יהודי בשנות 50, רואה בעולם כבעל השמחה, מקבל את נאוחים, מחלק כיבוד. מה, אני מכיר את המשפחה, נמצא איתם בקשר, רציתי לדעת מי זה אותו אחד. אז ניגשתי לתלמיד שלי היקר, חתן לבר מצווה, ושאלתי אותו מי זה? דוד שלו קרוב משפחה? ואז הוא אומר לי בהתרגשות, היהודי הזה היה עדיד קרוב מאוד לאבא שלי. אני מציע לך לגשת אליו, יש לו סיפור נפלא ונורא לקשר שלו לאבא שלי. ניגש אליו ותבקש ממנו שיספר לך את כל העניין. טוב, ככה עשיתי, ניגשתי אל אותו אחד. הוא אמר לו עכשיו עושה קבלת אורחים, ובסוף השמחה, שהוא יתפנה, הוא ישמח. והתיישבנו בצד בסוף השמחה. הוא התחיל לגולל את הסיפור. הוא מספר שאני הייתי ידיד טוב של האבא של החתן, היינו עומדים ביחד, יושבים ביחד בבית מדרש. בתפילת שבץ קוידש, כי יהודים יראי שמיים, נזרנו שלא לדבר בזמן התפילה, כמו שהשוח אומר, הוא חומר. אבל בשירת לחודוידי, היינו יושבים כל שבוע ומדברים, הורינו יותר לעצמנו שעל זה, על זה לא מסתק בשוח נוח שעשו. זה לא בגדר מדבר בייס התפילה. עברו הימים, ולצערי, נחלה ידידי, המצב שלו התדרדר, עד שלא עלינו התבקש לישיבה של מעלה. כעבור כמה זמן מהפטירה, לילה אחד הוא נגלה אליי בחלום, כשהוא במצב נוראי. מה זה מצב נוראי? אני רואה איך שהידיים שלו, הפנים מלאים בצרה, צחין, ממש באופן מבהיל. הזדעזעתי לראות אותו ככה, שאלתי אותו בחלום, למה הגיע לו כזה דבר? שברון לב הוא סיפר לי, כל זה הגיע בגלל שהייתי מדבר איתך, ולכודו הייתי. ועכשיו אני צרוע מוקש חין, לא יכול להיכנס למקום שלי, להיכנס לשום מקום. ככה אני נע ונד בעולמות, וברוב תחנונים מבקש שאני אעשה ככל יכולתי לטובת נשמתו. בבוקר, טיפח, הייתי המום מהחלום, חשבתי, מה אני יכול לעשות בשבילו? החלטתי שאני אסתובב בכל שבת בבתי מדרשות בעיר לעורר את אחינו בני ישראל על גודל איסור שיחה בסמדר ששעת תפילה נספר להם על החלום שזה היה לזכות ולעילוי נשמתו וככה עשיתי התחלתי לחטט רגליים כל שבת בסמדר שחר כל קצוות העיר לעורר סמד פעלי בית המדרש ובלב כבר החלתי ציפיתי לראות איזה עוד בסימן מהשמיים שאני מסייע בפרחה הזאת לנשמת ידידי. עבר הרבה זמן ולא ראיתי שום דבר. אחרי חצי שנה התחלתי בפעולות האלה. אחרי חצי שנה מיד שהתחלתי את זה, אני רואה איזה לילה אחד, אני רואה אותו בחלום, הפנים שלו זוהרות ואור יקרות. אין שום סימן מכל הצרת והשכין שאני רואה עליו בחלום ראשון. הוא הודע לי על כל מה שעשיתי למענו, ובסדר לי שברוך השם, ברוך השם כבר הגיע למקום מנוחתו בזכות כל הפעולות שלי לעורר יהודים על איסור החמור, שלא לדבר בשעת התפילה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם יום דאלולה, היום זה היורצייט של המשגיח, גאון הצדיק רב חסקי לוינשטיין, זכר צדיק לברוך. סבר הגאון רב חיים ברמן שליט"א. מרבני ישיבת פוניבויץ' ומתלמידיו הגדולים של המשגיח. ספר שהיה לו חברותא שכבר עברו 5 שנים מהחתונה, לא נפקד בדרך של כיום. נאנח בפניי, התחיל לבכות על הגורל המר שלו. הצעתי לו שילך לבקש ברכה מהמשגיח. הוא נכנס אליו, סיפר לו, ואז המשגיח אמר לו, אלים כדורבנו. בעצם, כבר נגזר לך שלא יהיה לך ילדים. אבל, יש לך פתרון. פתרון קטן, שהוא להשתנות, להפוך לבן אדם אחר, וככה תסלק את הגזרה שרובצת לך, כשמדבר בבן אדם אחר, שעליו לא נגזרה הגזרה. ואז הוא אמר לו, שהוא מקבל על עצמו ללמוד מוסר, כל יום מקביעות, וזה יהפוך לאדם אחר, תסלק ממנו הגזרה, והוא הוסיף ואמר שגם אשתו צריכה להשתנות. שתיקח על עצמה גם את המשימה להזכיר לו ללמוד מוסר כל יום. וככה יהיה לה חלק בשינוי, ויחשב לה כאילו גם היא למדה מוסר, וכאילו גם היא השתנה, וככה תוסר גזרה מעליה. הוא עשה כדברה משגיח אותו, והוא התחיל ללמוד מוסר עוד יום בקביעות, ואחרי שנה נפקד בבן זכם. עוד סיפור שמספר הרב ברמן, היה אברך עיר שלקה פתאום בצהבת חריפה ביותר, הכבד שלו עבד בקושי 15%, המצב שלו הקריטי. אחד הפעמים שבאתי לבקר אותו, ומספר הרב ברמן, אז הוא ביקש שאני אזכיר את השם שלו, כי למשגיח לרפואה. ניגשתי לו ואמרתי לו, ניגשתי למשגיח, סיפרתי לו על המצב הקשה, ושלדעת הרופאים לא נשאר לו הרבה זמן לחיות. המשגיח הקשיב וחשב כמה דקות, ואז הוא אמר לי, תגיד לאברך שיש לי פתרון בשבילו. שאם הוא יקבע על עצמו, יקבע על עצמו לעוד מוסר, אני מבטיח לו שיחזור לבריאותו. מיד נסעתי לבית חולים, מספר ברמן, סיפרתי לאברך על ההבטחה של המשגיח. הוא אמר לי, עכשיו הוא לא יכול אפילו להזיז יד, איך אם סוגל ללמוד מוסר. חזרתי למשגיח, מסרתי לו את הדברים, אז הוא אמר לא. שיקבל על עצמו, שמיד שהוא יבריא, יתחיל ללמוד מוסר בקביעות, בזכות זה הוא יבריא. קיבל על עצמו, ולמרבה הפלא, מאותו יום המצב שלו התחיל להסתפר, עד שתוך כמה שבועות, קם לגמרי למיטת חוליו, וברוך השם, אותו אברך כבר עבר לאחרונה, את גיל ה-70, לאורך ימים טובים ושנים. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. לימוד פרק עזוב, סגולה לפרנסה. אבל קודש הוא משל המסטרפקוב, היה פעם בעיר רונגבר, תחסן בבית של הבחוסת שהיה של פרידמן. הוא היה מהחשבי החסידים שם בעיר שם. והרב ישב אצלו בבית, ישב ולמד. במסכת שהוא עסק באותו ימים, גם מסכת קידוש, שמאפילו סיים אותה. אז אגב בהבחין שהרבי מסיים את המסכת, שאלת איזה מסכת הוא רוצה עכשיו. האם הוא רוצה בו וכמה, שיהיה מסכת הבאה בסדר חי, שאחרי מסכת כאילו שינו, אולי הוא רוצה מסכת אחרת. הרבי אמר לו, לא, אין צריך מסכת אחרת, ומיד התחיל ללמוד שוב על מסכת כאילו שינו. הרבי הבחין שהגבי מתפלא, אז הוא הסביר לו. הוא הסביר לו על פשר הדבר, על פי מה זה שואל אותי, זקנו. הרב קודש בחיים מצאנס, ועל הדברי חיים. ספר שבאחד השנים שהוא הניג את הדברי חיים, את הדתו המפוארת, המצב שם היה מאוד קשה, בפרנסה. כל שבת הם מבקשים לחם, עלה באוזני הדבר חיים, שהצטער כמובן מאוד בטרן של ישראל. באותו זמן הרבה לומד שוב ושוב את פרק הזו, שמסכת בו המציאים, הוגע בו, חוזר בעל פה, פנים, הוא הסביר, שהרי היהודים צריכים פרנסה, השבת שלהם, בא לפניי שאני אמשיך להם שבע פרות עם הנשמיים. והעצה לזה, ללמוד את פרק הזו, כשמו כן הוא. זה מסוגל להמשיך פרנסה טובה מהשמיים. יהיה מהרב הקדוש מסטרפקו ואמר, כשאני הייתי פה ברונזר, באו לפניי הרבה יהודים, נגמות על החיים, עושים להיוושה משמיים בשילוחים טובים, והגפן בין והגפן. לכן אני לומד מסכת גידושין, שהסגולה של הקשמה להמשיך את עניין הישועה, זה בגלל של אדם לכל בני ישראל. היה זה בחור אחד משבט כל תוירה, שסיפר פעם, אמר ככה, דיבר עם סכם זלמן, ואמר לו שהוא רוצה להיות עשיר, לא פחות. זלמן אמר לו, שיש לך רעי מיוחד, שיסייע לך להגשים את השאיפה. שם מתחילים הישועה מסכת במציא את הפרקים הזו וזו נשך. זה פרקים שהם נוגעים נושאים חשובים מאוד, שצריכים להיות בהם בקיאים בעלי עסקים שרוצים להצליח. אני מבטיח לך, שאם תקבל ברצינות ובהגיע את הפרקים האלה אל בוריון, תהיה אשם. הבחור קיבל את היצא של הראשי ולמד ברצינות בפרקים האלה כמו שצריך. המשיך גם הלאה, ללמד ברצינות עד לחתונה, ובאמת לימים נהיה לאשר גדול, שבבעלותו יש בתי מלון מפוארים בשוויץ, שזוכה לארח בהם רבים רבים מגדולי ישראל. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיים דפיים בהלוכה. אילו מקומות הרי אותם חייב לקרוא את בגדו. זה שגלו בני ישראל מארצם, היו בארץ ישראל שתי מלכויות. מלכות יהודה ומלכות ישראל. אחרי שהם גלו ונחרבו הערים שלהם, תקנו חז"ל, שהרואה את הערים שהיו תחת שלטון מלכות יהודה, יקרא את הבגדים. אבל מי שרואה את הערים שהיו תחת שלטון מלכות ישראל, לא צריך לקרוא, כי הם לא חשובות כערי יהודה. יש שכתבו שבזמננו לא נוהגים לקרוא גם בית ראיית הרי יהודה, כיוון שהמקום לא יודע בוודאות, יש חולקים. ונחלקו הפויסקים, זה נוגע להורים שנמצאו תחת שלטון ישראל בזמננו. יש אומרים שאין לקרוא שאין לקרוא כשרואים אותם, ויש אומרים שהשלטון הנוכחי בארץ ישראל לא נחשב כשלטון ישראל בלעניין זה, לפני שראשיו לא שמעו תורה ומצוות, או בגלל שלא צריכים לדעת אומות העולם, ולכן גם כשיהודים גרים בערים האלה הם נחשבות כחריבות, מחמד שהם לא תחת שלטון מוחלט של כשרי ישראל. אחרי חורבן ירושלים תקנו חז"ל שהרואה את ירושלים העתיקה בחורבנה יקרא את בגדיו, כך גם תקנו שהרואה את מקום המקדש יקרא את בגדיו. מה הוא נחשב למקום המקודש לין, המקום המקדש לין הזה, יש שם בצפת הזורש, שאומרים שאף ריאת בזבית פלוסם של הכהן, הנמצא מקום מקדש מחייבת בקריאה. ויש דברו שגם ריאת הכותל המערבי מחייבת בקריאה. הוא כשרואה את ירושלים במקום המקדש בדרך הרבה, אם ראה את ירושלים תחילה וקרה, יקרא קרן נוסף בבגדיו בזמן ראיית מקום מקדש. ואם הוא ראה את מקום מקדש, תחילה וקרה, יוסיף קרע כלשהו, לא בורך ספר, בבגדיו בעת ראיית ירושלים. אדם רשאי לעצום את העיניים לפני שיגיע למקום שרואים את ירושלים העתיקה, לזכוח אותן רק כשמגיע למקום המקדש, ויש מגדולי ישראל שהקפידו לעשות ככה, יש ספק מאיפה מתחיל ירושלים שמחמת בצד. הקירות שאמורות לעיל בירות שבירת הרי יהודה ירושלים מקום מקדש, זה חובה רק למי שרואה אותם פעם ראשונה, או שרואה אותם אחרי 30 יום שבהם לא ראה אותם אפילו מרחוק. ולעניין תושבי ירושלים, יש כתבו שהם פטורים מקריאה על ראיית מקום מקדש, אפילו שלא ראו במשך 30 יום ויש חולקים. ואת כל הקרעים האמורים לעיל צריך לקרוא בעמידה, ביד ולא בעזרת כלי, כל הבגדים מול מקום הלב, עד לגילוי האור שכנגד הלב. ויש מהראשונים שסוברים שמספיק בקריאת בגד אחד בלבד ובעזרת כלי, למשל סכין מספריים וככה מנהג אורך הקרע צריך להיות טפח, זה בין 8-9.6 סנטימטר השיטות השונות ואסור לתפורות. יש שנהגו להקנות את הבגדים לאחרים כדי להיפטר מחובת הקריאה, שכנין אדם רשאי לקרוא את בגדי אחרים, אבל רבים מהפוסקים ערערו ומחו על זה. ויש שאפילו סברו שהדבר לא מועיל לפתור מחובת הקריאה. עד כאן בעניין הזה. ולסיום רבותיי, סיום רבותיי, התחזקות יומית. בתפארת 90 שנה על פסח, מוביל שם הרפינקוס, כשילד בן 6, מבקש מאמא שלו באמצע הלילה לשתות, היא אומרת לו, אין לך מה לעשות באמצע הלילה, תסתדר לבד. אבל כשהתינוק בן חודש מסתיים סיוט קטן, אמא שלו מעט קופצת. מה ההבדל? תינוק בן חודש הוא חסר אונים, תלוי רק בה, לכן היא תעשה כל מאמץ למענו, אבל ילד בן 6 כבר בפשוט עצמו. קרא זה בתפילה מהארפינקוס, מי שמרגיש חסר אונים ותלוי רק ביד השם, הקדוש ברוך הוא ידע. עד כאן דברינו להם רבותיי, שילו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל השם לפני, ואוכניות וגשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלם.